אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 19, במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, בכותרת כינויים הזרים לרוח אנושי. נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 27. ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 19, מאמר מהותה של חוכמת הקבלה, בכותרת כינויים הזרים לרוח אנושי. ואם כל המתבאר לאל תבין מה שנמצא לפעמים בספרי הקבלה כינויים וערכים הזרים מאוד לרוח אנושי, והם השכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזוהר ותיקונים וספרי האריזל, אשר הם המתמיהים מאוד. מה היה להם לחכמים האלו להשתמש בכינויים נמוכים כאלה לביטוי רעיונות נשגבות וקדושות הללו? אולם אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לאל, יובן לך הדבר על אמיתו, כי נתבאר שאי אפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת בשום שפה ולשון שבעולם זולת בשפה המיוחדת להדבר, שהיא שפת הענפים, על פי היחסים לשורשיהם העליונים.
זאת אומרת שאנחנו לוקחים שמות מהעולם הזה ומכנים בשמות האלו תופעות רוחניות, כוחות שפועלים ומוציאים לנו כל מיני התופעות שבעולם הזה. הכל בא מלמעלה למטה, שום דבר לא בא ממטה למעלה, שום דבר. מהעולם הזה שום דבר לא חוזר לעולם העליון, הכל בא חד סטרי מלמעלה למטה ומנהל אותנו, ואנחנו יכולים לקחת מילים מהעולם שלנו, שמות מהעולם שלנו, להדביק אותם על תופעות שבעולם העליון. ומפני שאנחנו מדברים בעולם הרוחני ובכלל בטבע על התפתחות דומם צומח חי מדבר, אז לכן הכל מה ששייך להתפתחות זה בעצם הנושא שלנו, של התיקונים, כן? ולכן אנחנו לוקחים מהגוף האדם, מהתנהגות האדם, מהתנהגות בין בני אדם, את כל השמות וכינויים, ומשתמשים בזה, ואין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים לא להשתמש. אז יש לנו מלא עניינים בקבלה שמדברים על נושאי לידה, כן? שזה עיבור, יניקה, קטנות, גדלות, יחסים בין כאילו בין מינים וכן הלאה. ואנחנו לא יכולים לברוח מהשמות האלו ומלספר על זה, כי זה הנושא העיקרי שבבריאה, זה התפתחות, שקשר בין פלוס ומינוס, בין בורא לנברא, בין זכר ונקבה, הוא המפתח את את המדרגות, הוא המוליד למצבים החדשים. ולכן אמנם שנראה לנו ש היינו יכולים לדבר כביכול במילים אחרות או בנושא אחר, איך? אי אפשר. כמו שיש לנו בטבע דומם צומח וחי, כן? במיוחד זה בדרגת החי, כן? בהתפתחות הטבע, כך אנחנו, זה כל הנושא שלנו, אין יותר. ולכן כינויים הם לפעמים כביכול לא נעימים, שאנשים משתמשים בהם רק באיזשהו קשרים מיוחדים ספציפיים, ברפואה שם ועוד מקומות, אבל לנו אין ברירה, אנחנו ממש משתמשים בשמות האלו לכוחות הרוחניים בכל החוכמה. זה כבר כל כך, גם כן אנחנו רגילים לזה שלא שמים לב על הכינויים הללו, אבל כן, זה די זר לשימוש הרגיל באנושות. כן,
זה שהשמות שיש להם שורש ענף בעולם הזה זה עוד איכשהו ברור, אבל מאיפה לקחו המקובלים את השמות שאין להם ענף בעולם הזה, כמו שמות הפרצופים, עתיק, אריחנפין, כל מיני שמות כאלו שאנחנו לא רואים להם ענף בעולם הזה?
גם לזה יש או שמות בעולם הזה, או לפי הטבע של הפרצופים. עתיק ממילה נעתק, אריחנפין חוכמה ארוכה, זרמפין חוכמה קצרה, וכולי וכולי. זה הכל לפי התכונה של של הפרצוף, או איזה דרגה רוחנית. ברוחניות אין לך לא מילה, לא אות, לא ציור, לכלום. אתה לוקח מהעולם הזה כל ההבחנות הללו כדי שיהיה לך שפה, שיהיה לך ציור, שיהיה לך סימן ברוחניות. אחרת לא, אחרת היית מה תגיד מההרגשה שלך? לא היה מה להגיד, כי גם זה בכל זאת איזה מין שפה. לבטא אור וכלי ויחס ביניהם והעברה מכלי אחד עם האור אחד לכלי שני עם האור משלו, זה אתה חייב סימנים. סימנים האלה לוקחים מהעולם הזה. אבל רק תחשוב על המילים ביק הדמעה, זיווג דעקה, כל מיני כאלה. זה מאוד מוזר, מה זה? זה פיזיולוגיה, על מה מדובר? כן, זה פיזיולוגיה רוחנית, נכון? חימום הזר, כל מיני דברים כאלה, שזה משהו שזה רק כאילו דבר ספציפי, הוא מאוד לאיזה מדע, רפואה, אבל אצלנו זה הנושא המרכזי, כי אנחנו בנויים כבר כעתקה מהכוחות פעולות האלה רוחניים, שהם פועלים להתפתחות הנשמות, ואנחנו בגופים שלנו העתקה מזה, לכן לוקחים שפה מההתפתחות הגופים להתפתחות הנשמות, להביע בהתפתחות הנשמות. כן,
רב, אם כבר מדברים על הנושא הזה, יש גם את הנושא של האותיות, האותיות האלפבית, כן, שהן רק מתחילות מרמה מסוימת,
כן.
ומעל זה אין אותיות.
מעל זה אנחנו גם כן לא משיגים שום דבר. השורש שלנו זה מזד דבינה ומטה. זד דבינה זה נקרא רחם. משם ומטה אנחנו נמצאים, למעלה מזה אנחנו לא נמצאים. אז אין לנו לא אותיות, לא סימנים, לא הרגשה, לא הבנה, כלום. אלא אם אנחנו כן משיגים משהו שם, אז שאנחנו עולים עם הפרצופים האלו שאנחנו נמצאים בהם, בתוכם עולים לדרגה יותר עליונה. אנחנו לא משיגים שום דבר למעלה מזד דבינה. זה המקור שלנו, זה הבית שלנו. כן? אפילו שכשאתה בא לעולם אינסוף, לא חשוב לאן, אתה מגיע באותם הכלים. בתוכם אתה עולה למעלה. לכן האותיות הן נשארות ומתבטלות רק אחר כך. לא יודע לאן זה אחר כך מוביל אותנו. אבל ודאי שאם אנחנו רושים כלים דצמצום א', אחרי צמצום ב', אז אין שם מושג האותיות, כי זה כבר כל הצורה, כל הביטוי, כל הבטא, כן, נו, דיבור, כן? ביטוי, כן? אז כל זה רק מצמצום ב', גם מבנה שלנו זה מצמצום ב', גימל קווים, כל המבנה של ריאות, גרון, זשרץ, היגיך, כל החמישה מבואות הפה, כל זה, זה סוגי אותיות בעל פה ובכתב. זה הכל מצמצום ב', מזה שמלכות עולה לבינה, ולכן יש לך בין זד לבינה למלכות כל אחד ב' אותיות. לפני הצילות אין צביעות, אותיות זה רק בעולם הצילות נפרעו בקשר בינה ומלכות. וכשמגיעים לצמצום א', שם זה הכל נעלם. איזה שפה יש, ישנה שם? אני לא חושב שצריכה להיות שפה, כי שפה זה קשר בין הדברים, ושם זה אם נעשה כבר בצמצום א' הכל עקודים, עקוד בכלי אחד, אז אין מקום להתקשרות כזאת שנקרא אותיות, סימנים, שפות. כן,
במה מיוחדת פה שפת הקבלה? הרי גם התורה וההלכה והכל מדבר על כוחות רוחניים, אז, וגם שם מכנים בשמות כוחות רוחניים.
מי? לא הבנתי בכלל.
במה מיוחדת שפת הקבלה? כי הרי גם שמשה כתב שם שור, פרה וכן הלאה, הוא התכוון לכוחות רוחניים, הוא לא התכוון למשהו אחר.
נו,
או
זה
בהלכה או בכל מקום.
רגע, אני מצטער, איזה בלבול אתה מכניס פתאום. במה שאדם מתעסק בעולם הזה ברוחניות, מאדם הראשון, אחר כך 20 דורות את אברהם, ומאברהם והלאה, זה הכל עיסוק בחוכמת הקבלה. ומשה כתב את זה, הוא גדול בחוכמת הקבלה שאין כמוהו, וכמה ממה שהוא השיג, וכל הספר שלו זה ספר הקבלה. זה מה זה? זה תורה. זה כשכתוב שם על כל המדרגות רוחניים, כל היתר זה רק פירוש על מה שהוא כתב. זוהר פירוש על משה, כל הספרים הם פירוש על מה שמשה גילה. אין לנו גילוי יותר גדול ממשה, שגילה כל המדרגות, כל ההבחנות, מה שרק יכולות להיות בתוך הספר שלו. אז איך אתה מבדיל בין חמישה חומשי תורה לקבלה? זה קבלה אמיתית שהיא כתובה רק בשפה שהיא נקראת שפת התנך, אבל זה קבלה. על מה הוא מבטא? הוא מבטא לך היסטוריה? מי הוא? איזה היסטוריון? פרופסור מאוניברסיטה? איזה? או שהוא מקובל שמביא לך גילוי הבורא? מה זה גילוי הבורא לנברא אם לא חוכמת הקבלה? על מה הוא כותב עוד? זה כל המפעל שלו, מה שהוא עשה, חוץ מזה שעשה את זה בפועל. לקח אנשים שהיו נמצאים בירידה, בנפילה, בגלות, ובעבודה משותפת ביניהם, הילה אותם לדרגה רוחנית. מה זאת אומרת? ואנשים שאחר כך נביאים או בעלי משנה, בעלי גמרא, הם כולם מקובלים וכולם כתבו אך ורק על העולם הרוחני. זה מה שהאדם צריך לתקן. האדם צריך לתקן נשמה, ולכן כתבו כולם רק על זה. אחר כך נעשו כבר רק אחרי השלה הקדוש, כותב בעל הסולם, אומר בעל הסולם, שהתחילו לכתוב כתבים שהם לא שייכים לרוחניות, שהם סתם ככה שאדם אפילו שלא נמצא בהשגה רוחנית כותב אותם. אבל כל היתר הכתבים הם כתובים מה שנקרא ברוח הקודש. זאת אומרת שאנשים היו משיגים את הרוחניות ועל זה כתבו. אלה אנחנו שנמצאים בגלות, אז אנחנו לקחנו מכל הדברים האלו רק מנהגים, כן, מהרוחניות, כמו שמקובלים לוקחים שמות מהעולם הזה ואז מדברים על עולם הרוחני. אנחנו לקחנו כאילו הציור הגשמי מהעולם הרוחני ומשחקים בציור הזה כאן בעולם הגשמי שלנו. זה כל הקיום תורה ומצוות הגשמי הזה שאתה רואה בעולם שלנו, שזה איזה מין ככה העתקה בחומר שלנו האגואיסטי על ידי אנשים שכך עושים. מזה אנחנו בונים חברה שלנו הגשמית, כן, יהדות, אבל אין לזה שום קשר עם הקבלה ועם רוחניות. זה תנאים שבהם קיים עם, וזה מסגרת שלו הגשמית, לא קשורה בכלום לתופעות רוחניות, לעלייה רוחנית. אלה זה מנהגים עממיים. לכן בעל הסולם כותב שכל אחד יכול להישאר במנהגים שלו אם הוא רוצה, כן או לא. ואנחנו גם כן אומרים שכדי ללמוד חומת הקבלה הוא לא צריך לזה שום דבר. בעל הסולם מסביר את זה בהקדמה לתעס, גם כן מרחו מסביר את זה בהקדמה שלו, וזה ברור. ובפרט שצריכים לתקן כך כל העולם, כל העולם צריך להגיע על מנת להשפיע, מה שהתורה דורשת, לתיקון היצרה. והמנהגים האלה הם לא מטפלים ביצרה בכלל, זה רק מין צורות החיים האלו. אני זוכר שעבדתי בצבא והיו סביבי הרבה אנשים כאלה כיפות סרוגות, ומה שלמדתי הם אמרו, בשביל מה צריך את זה? אתה לא יודע להתפלל, אתה לא יודע ברכות לעשות, כשר, לא, זה הכל אתה יודע, זה יהדות, זה אורח החיים שלנו, בשביל מה אנחנו צריכים את זה? זה משהו מופשט. אמרתי להם, מה זה מופשט? זה הכי קרוב צריך להיות, כי הנשמה זה בפנים, זה יהיה הכי פנימית, זה צריך להיות הכי קרוב. מה זה מופשט? מופשט זה בשבילי, מה זה? אני לוקח איזשהו כוס, צריך לעשות ככה וככה עם ידיים שלי, מה אכפת לי הבשר הזה? לעשות עליו ככה, כן, לשפוך עליו מים או לא יש לשפוך עליו מים? כן? לא, כך כתוב, בסדר. זה כתוב, אני לא אומר שלא, זה מנהג. אבל מה הקשר בין המנהג הזה לתיקון הנשמה? אין. ולכן אנחנו צריכים להבדיל, שכל מה שכתבו אנשים הגדולים, גדולי האומה, הם כתבו על תיקון הנשמה. הכוונה שלהם היה לעשות כך משהו לביצוע למטרת הבריאה, ולא מנהגים. במנהגים אין לך, לא תוסיף ולא תגרע, אין לך שם משהו שעוד צריכים לעשות. אלא אתה קובע בזה מסגרת עממית שבה אתה חי. זהו, זה לא חס שלום, זה שיתקיים. אבל מצד שני אנחנו נמצאים כבר בעידן החדש כזה, שחייבים להבין שתיקון הנשמה הוא עומד בפרק, ואנחנו חייבים לעשות אותה. וזאת אומרת, להתחיל לתקן את האגו שלנו, אחרת אנחנו גם המנהגים האלה הם ייעלמו מאיתנו, גם כן לא נחזיק אותם. כי עד כמה שאדם יותר מתקדם באגו שלו, הוא מתחיל לשאול, בשביל מה אני צריך מנהג הזה? זאת אומרת, גם כדי לחזק את המנהגים האלה ולתת להם איזשהו תוקף, אתה צריך לראות את הקשר שלהם עם הרוחניות. אז גם מצד הזה אנחנו רואים שחוכמת הקבלה בכל זאת חודרת גם כן לעולם החרדי, וזה טוב, וזה כך צריך להיות לאט לאט. אבל מבחינת הלימוד וחומת הקבלה ותיקון הנשמות, אין שום הגבלה בקיום של משהו הגשמי בעולם הזה. ולכן בעל הסולם כותב שישנם ארבע שפות לביטוי הרוחני. זה שפת הגמרא, שפת ההלכה, שפת האגדה ושפת הקבלה. זה לבטא את הרוחניות. ולא סתם שאתה רואה ספר שכתוב בה הלכה, אז אתה חושב שזה כבר מדובר על לקחת מים ואיך לטבול ואיך לשחוט בהמה, וזה כתוב, לא אכפת לקדוש ברוך הוא איך שוחטים בהמה מצוואר ואורך. אלה נתנו מצוות כדי לצרף בהם את הבריות. אז כך מה שהוא כותף על השחיטה, ותבין שבצורה כזאת צריך לשחוט את היצרה, את הבהמה הזאת, את העגל נגיד, שלא יהיה העגל ממש הזהב, אלא שיהיה כקורבן, וכן הלאה. זאת אומרת, זה עבודה פנימית, ושאם הם ביטו את זה, כתבו את זה בשפת ההלכה, זה אחד מהביטויים שאנחנו יכולים כך לדבר על תיקון הנשמה בסך הכל. ולכן כל הגמרא וכל ההלכות והכל זה, כבר אתה מתחיל לראות בזה שפה מאוד מיוחדת, שפה מאוד עשירה, שפה מאוד מדויקת על התיקונים, על ההלכות. הם כתבו את זה כי הם היו בדרגה כזאת שזה בשבילם זה היה הביטוי המתאים ביותר ל, 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 לרוחניות שלהם. מה זה נקרא בעלי גמרא? הם היו ברוחניות, הם דיברו על נושא איך לברר מדרגות רוחניות, כל אחד ואחד בתוך הנשמה שלו, אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל, ויחלוקו כך ויחלוקו כך, וכך, וזה כל הגמרא זה גמרא אחד. זאת אומרת, זה מטפלת בתיקון אחד של הנשמה. כן? וזה מה שהם עשו. על זה דיברו. אפילו, תגיד, עבודת החקלאות, עבודת בית המקדש, לא חשוב מה. על מה הם דיברו? בשביל מה הם היו צריכים לספר לנו על העבודות האלה שהיו שם? כן, בגשמיות לא, אלא ברוחניות אנחנו צריכים את זה בבית המקדש והעבודה החקלאית בארץ ישראל וכו' וכו', שאחרי חורבן הבית זה כאילו לא שייך, ושיצאנו לגלות, לא, זה שייך. דווקא מהגלות אתה צריך לעלות לדרגות האלו, מגלות הרוחנית שלך. לכן לא, חס ושלום, לא לחשוב שיש איזשהו ספרים עד השלה הקדוש שהם מדברים על הגשמיות, רק על הרוחניות כולם מדברים. רש"י נגיד, וכל הפשט שלו שאומרים פשט, פשט זה הגבוה ביותר, אומר, מסביר לנו בעל הסולם. אלא הוא מסביר בצורה כזאת, תראו עד כמה הגדלות של האדם, שביטא בצורה כזאת פשוטה הדברים כל כך גבוהים הרוחניים. אלה, כמו שבעל הסולם אומר, שמלאכת הדפוס התחילה להתגלות, אז התחילו כל מיני אנשים לכתוב שטויות, ואפילו לא רק בתורה, אפילו בחוכמת הקבלה. כן? אבל לפני זה לא היה דבר כזה, וגם כן זה בירידת הדורות, בהגברת האגו זה נעשה. אנחנו צריכים להבין שכל הספרים שנכתבו, נגיד, עד מאה 16-17, הם כולם ספרים שדיברו רק על הרוחניות. רק על הרוחניות. לא היה שום דבר צריך לברר חוץ מזה. זו היה הדאגה. אלה ביטו את זה בשפה כזאת שנראית לנו שדיברו על גשמיות, כי האדם לא צריך לתקן את הגשמיות, אין לו מכאן מה לתקן, רק הנשמות לתקן צריכים.
כן, שאלה מתלמיד מקמפוס, הוא שואל איך נקשרה תופעה רוחנית שהרגישו מקובלים למילה הגשמית שאותה הם כתבו, איך זה נקשר?
המקובל נמצא בעולם הזה. הוא לוקח מילים מהעולם הזה וכותב על זה מה שצריך לעשות ברוחניות. הוא צריך להגיד לך שאם הכלי מיוחד שבו יש, אתה ממלא אותו באור דחסדים ושופך אותה על הכלים שלך דקבלה, ימין ושמאל, שמאל ולימין, כך אתה מתקן את הכלי שלך, גימל פעמים, בסדר. שאתה קולות תובד ב, 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 במי מקווה, זה, מה זה נקרא מקווה, מה זה נקרא מים, מה זה נקרא תובל וכו' וכו'. אז הוא לוקח לך מהעולם הזה כל מיני מילים, ומביע בזה תיקון הרוחני. הוא אומר לך, אתה צריך לקחת בהמה, מה זה בהמה? רצון לקבל שלך, איזה רצון? אז הוא אומר לך, סוגי הבהמות, סוגי העופות, סוגי הדגים וכן הלאה. הוא אומר לך, מה זה נקרא כשר, שאתה יכול לתקן אותו הלאה ולהשתמש בה על מנת להשפיע. איזה סוג הרצונות שלך? רצונות מדרגת הדגים, מדרגת העופות, מדרגת הבהמות, צמחים וכן הלאה. כן? באיזה צורה אתה יכול לעשות את זה? כן? מה עם מה כן ומה עם מה לא להשתמש, כן? באיזה צורה להקשיר את הרצון הזה לאכילה, זאת אומרת לשימוש בו על מנת להשפיע. הוא מסביר לך כל הדברים האלה, הוא לוקח מהעולם שלנו השמות של של העצמים עצמם ופעולות איתם וכותב לך על זה. אבל כל הכוונה שלו, כל הראש שלו, זה בתוך הכלים ואורות. ולא חשוב לו במה לכתוב. עוד זה בספירות ופרצופים ועולמות, זיווגי דאקה, אור ישר וחוזר, או ששור חמור בהמה, איך שוחטים, איך מכשירים, איך צולים, או מה שעושים, וכן הלאה. זה לא חשוב בשבילו, זה אותו דבר. כי זה שפה, בלבד. הנושא הוא אותו נושא. יש ארבע שפות לאותו נושא, לתיקון הנשמה. מה כתוב? כתוב, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. אין לך עבודה אחרת חוץ מזה? לא. בראתי תורת אבלין, כי מאור שבא מחזרו למותיו. נקודה. זה הכל. יצרה אתה צריך לתקן, הוא הנושא. הוא הנושא. זה הכל. גם שתעשה סיבובים שלך עם הגוף שלך, זה לא נושא. היצרה הנושא, אתה צריך לאתר אותו. ואותו אתה צריך לתקן. ורק על ידו המאור המחזיר למותיו. שהוא מגיע לך רק מספרי הקבלה, שמספרים לך את זה, כל הספרים מספרים. אבל אתה לא מסוגל להוציא אותם מהגמרא או מהגדה או מההלכה. או משפת המקרא. אתה לא מסוגל להוציא משם מאור המחזיר למותיו. גם שם זה אותו דבר, הכל מדובר על הרוחניות. לכן המקובלים אומרים, אתה חייב שפת הקבלה בלבד. תקרא ספרים רק שכתובים בשפת הקבלה. משם תוכל להוציא מאור. הוא יאיר לך, הוא יראה לך מה זה נקרא האגו שלך שצריכים לתקן. כי רק יצרה צריכים לתקן. ואז הוא יתקן לך אותו. אבל אם היית יותר גדול, יותר עדין, היית קורא גם משנה, גם גמרא, גם הלכה אחרת, שם שולחן ערוך או חומש, לא חשוב מה, והיית גם משם מוצא מאור מחזיר למותף. אלא אתה קטן, אתה לא מסוגל, וזה כל העניין. לכן לא כתוב על שום נושא אחר, רק על תיקון הנשמה, שהיא שבורה ונקראת יצר רע, ולתקן אותה עד שתהיה יצר טוב. טוב זה נקרא דומה לבורא, ולהשפיע באהבת הזולת. זה סך הכל מה שיש לנו בחיים שלנו, לייתר יצר רע ולתקן אותו על ידי האור התורה. ולכן אין שום קשר בין זה לשום דבר אחר בחיים. כלום. אם אתה עסוק בזה, אתה לא זקוק לשום דבר אחר. וגם כתוב בצורה כזאת ברורה, לא אכפת לקדוש ברוך הוא איך שוחטים בהמה, בצוואר ומהעורף, כי נתנו מצוות כדי לצרף בהם את הבריות, לתקן אותם. זהו. אז לא להתבלבל בשפות. כל השפות מדברות גם כן על תיקון הנשמה. אין לך ספר קדוש שנקרא קדוש שמדבר על משהו אחר. כי קדוש זה נקרא נבדל. קדוש זה נקרא ששייך על מנת להשפיע, לרוחניות, לתיקון. נו, כן.
בעל הסולם כותב על זה במאמר מהות חוכמת הקבלה. הוא כותב שפנימיות חוכמת הקבלה אינה אחרת מפנימיות התנ"ך, התלמוד והאגדה, וכל ההפרש ביניהם הוא רק בדרכי ההיגיון בלבד. והדבר דומה לחוכמה שהעתיקוה לארבע שפות. מובן מעצמו שעצם מהות החוכמה לא נשתנה כלל עקב שינוי השפה, וכל מה שיש לנו לחשוב הוא רק איזה העתקה היא נוחה יותר ומקובלת יותר למסירת החוכמה אל המעיין. עכשיו הסברת גם למה כדאי ללמוד חוכמת הקבלה, שהיא מתאימה לדור של היום. אז כתוב בהקדמה לתלמוד עשר הספירות באות חף ב' שמייעצים ללמוד את חוכמת האמת, משום שקל יותר להמשיך המאור שבתורה בעסק ויגיע בחוכמת האמת מביגיע בתורת הנגלה. והטעם הוא פשוט מאוד, כי חוכמת תורת הנגלה לבושה בלבושים חיצוניים גשמיים, דהיינו גניבה, גזלה ונזיקין וכדומה, אשר משום זה קשה וכבד מאוד לכל אדם לכוון דעתו וליבו להשם בעת העסק כדי להמשיך המאור שבתורה.
כן. אנחנו ממשיכים בעמוד 20 בטור א', דבר המתחיל הוא לפיכך. ולפיכך מובן מאליו שאי אפשר לעזוב איזה ענף או איזה מקרה של ענף מפני הנחות דרגה שלו, ולא להשתמש עמו לביטוי המושכל הרצוי בתוך קשרי החוכמה, בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שנקחהו בתמורתו. כי כמו שאין שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן אין לנו בית ענפים שיתייחסו לשורש אחד. באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, נמצא שמלבד שאנו עובדים את המושכל הרוחני ההוא שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתו להראות על השורש ההוא, הנה עוד יזיק דבר זה לכל מרחבי החוכמה כולה ועל כל היקפה, שהרי נעדר לנו טבעת אחת משלשלת כללות החוכמה הקשור במושג ההוא. על כן נמצא שמטיל פגם על החוכמה כולה, כי אין לך עוד חוכמה בחוכמות בעולם הזה שיהיו העניינים מלוכדים וקשורים זה בזה בדרך אילה ועלול קודם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה הקשורה מראשה עד סופה זה בזה ממש כמו שרשרת ארוכה. אשר על כן, בהיעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, נחשכה בעדינו כל החוכמה כולה, משום שכל ענייניה קשורים חזק זה בזה ומתלכדים לאחד ממש. ומעתה אין שום תמיעה עליהם במה שמשתמשים לפעמים בכינויים זרים, כי אין להם חירות של בחירה בכינויים להחליף ולהמיר רע בטוב או טוב ברע, אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק אותו הענף או המקרה המורה באצבע על שורשו העליון בכל השיעור הנחוץ לעניין, וגם מוכרחים להרחיב הדברים עד שיספיקו להגדרה מדויקת לעיני חבריהם המעיינים.
לכן השפה צריכה להיות מדויקת מאוד, ומקובלים באמת לא מסוגלים לעשות לעצמם להחליף איזושהי מילה באחרת, ולכן שפת הקבלה היא שפה מדויקת, ולכן משך אלפי שנים אנחנו רואים שהדיוק הוא נשאר אותו דיוק, והעניינים הם מובאים באותה מידת הבהירות ועוד יותר. כן,
יש ספרים כמו תהילים למשל, שהוא גם הוא לא כל כך ברור, אבל הלב כן מרגיש משיכה להתעסק בו, לקרוא מדי פעם, או יש בזה משהו שזה גם נגיד זה לא בעל הסולם אז לא להסתכל או...
חס ושלום. איך יכול להיות דבר כזה? מה זאת אומרת? תהילים זה אור, זה משהו מיוחד. דוד המלך הוא מלכות, זה אני, אין לי מילים להגיד. זה תהילים, זה אני לא, אין מילים להגיד משהו על תהילים, זה מי אנחנו. הוא ביטא שם כל הדרגות וכל המצבים ממלכות האצילות, שהיא עברה תיקון, הוא עובר בזה כל התיקונים. 40 שנה נלחם, זאת אומרת עד גובה הבינה. דוד המלך הוא מסמל לנו את כל הגילוי שיש במלכות מבינה. יש, תראה, אדם מתפעל גם כן מחומש שכתב משה, כן? גם מתהילים, גם מנביאים וכתובים אחרים, כן? זה ברור. השאלה מה זה נקרא מתפעל. יש הרבה אנשים שקוראים תהילים, בכל העולם זה מקובל לקרוא, ובוכים וחושבים שהוא כותב על התופעות הגשמיות, שיש לכל אחד ואחד לא חסר צרות, אז הוא חושב שהוא דוד המלך מבין אותי, כן, זהו. ואנשים לא מודעים עד כמה שזה בכלל לא אותה רמה, זה בכלל לא על אותו דבר, זה משהו שהוא מצטער ואומר משהו לבורא, אז צער שלו זה כך משהו זוהר על תהילים, או באיזשהו מקום איפה שיש לנו בירור הקבלה על התהילים, זה דברים מאוד מאוד גבוהים. ולכן ישנה כאן הסכנה. מצד אחד, אם אתה פותח תהילים, אז תנסה, אולי תוכל לקרוא אותם במשהו ככה, להשתוקק להבין מה דוד רצה, על מה הוא כותב, מה הוא רוצה לבטא, מה הוא הרגיש. ודאי שאנחנו כחמורים כלפי דרגה הזאת של דוד, של בני אדם, זה ברור. אבל ההשתוקקות הזאת היא מושכת, היא נותנת לך איזו תגובה. להידמות לגדול במשהו, זה מעורר כוח ההתפתחות לאותו כיוון. אבל אם אדם פותח את זה וסתם כדי לבכות על הבעיות שלו בחיים, זה מה שעושה כל העולם. זה ודאי ההפוך מהעבודה הנכונה. ככה טוב לנשים. גם כלפי כל הספרים שאנחנו יכולים לקרוא, שנקראים ספרי קודש, כך שולחן ערוך, כך מה שאתה רוצה, תנסה לפרש אותו בתיקון הנשמה, כי נשמה אנחנו צריכים לתקן בלבד, ואז תראה מה זה נקרא בראתי יצרה, בראתי תורת אבלים, ותוכל לקבל מאור מכל הדברים האלו ללא ספק. אבל בתנאי שהספר הוא קדוש שכתב אותה בעל השגה, ובתנאי שאתה משתוקק להיות באותה השגה שממנו הוא כתב. מה עמיקם? נו
רב, השפה והכתיבה הם משתמשים בחלק מהחושים, נאמר ראייה, כן. שמיעה. השאלה שלי היא, אם ככה, מה הטעם בשאר החושים, אם אין להם איזשהו שימוש בקשר שלנו עם הבורא?
אנחנו לא יכולים להשתמש בכל היתר החושים בצורה נכונה. בדרגה הגשמית אנחנו רואים שבדרגה הרוחנית כן משתמשים בזה, נגיד בריח, כן, שבעבודה הרוחנית, בתיקון הרוחני, כי זה אור חוזר וכן הלאה. אין לנו שימוש בחושים האלו, בוא נגיד קטנים, פחות חשובים מראייה ושמיעה, מפני שכל החושים האלו, הם, תופעות האלו, הם נכללים כביכול והפעולות האלו של ראייה ושמיעה, זה אור חסדים ואור חוכמה. מה שאם כן טעם ריח מישוש, זה דרגות הקטנות שבהם אין לנו הבדלים ולכן אנחנו לא משתמשים בהם. כן.
תלמיד בשם דני שואל אותנו, למה כותבי הכתבים הקדושים לא כתבו הקדמה שמסבירה שמשתמשים בשפת הענפים, ואז לכולם לא היה שום בלבול?
כל התורה מדברת על זה שמדברים על תיקון הנשמה. התורה לא ניתנה לנו כדי שאנחנו ב-70 שנה האלו שחיים כאן נעשה כל מיני פעולות וזהו, הגשמיות, ללא תיקון הלב. לא, תורה קודם כל נתנה לאנשי לבב, כמו שכותב אבן עזרא, ותיקון הלב דורש הבורא. איך הוא כותב? שאומנם שכל המצוות הן כתובות כביכול מדברות על פעולות חיצוניות, אבל הבורא מה שדורש זה תיקון הלב. אלה שאנחנו האגואיסטים, כן, כל הבני האדם שבעולם לא רוצים לשמוע על תיקון הרצון שלנו. אני צריך לחשוב על מנת להשפיע, על ואהבת רעך כמוך, תעשה לחברך מה ששנוא עליך. מי צריך את זה לעשות? יותר טוב אם תגיד לי שאני עושה איזשהו פעולות הגשמיות, כן, נגיד מקווה, כשרות, משהו, ועל זה מרוויח עולם הבא. אז זה ברור, אז אני אעשה, אני בזה רק מרוויח, יש לי הרגשה טובה כל היום שאני עשיתי את זה, ואני, יש לי תמיכה מהקהל שיכול לעזור לי, וגם כן אני חושב שיהיה לי עולם הבא מזה. האגו שלנו הוא מסדר לנו כך את החיים, ואומנם שכתוב שצריכים לתקן את היצרה, ושתורה ניתנה כדי להגיע ואהבת רעך כמוך, זה כלל גדול בתורה וכו' וכו', אתה רואה שעל זה לא מדברים, על זה שוכחים. במקום זה מדברים על דברים חיצוניים שאפשר לעשות אותם רק בגאוות יתר, בשליטת יתר, ולא בתיקון הנשמה. לכן יש כתוב דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים. מי שבלבייט רוצה לקבל, אז דעתו הפוכה מדעת תורה, כי דעת תורה זה השפעה. ויש שושן נבוך ולא ידועים מהצדק. ככה זה. כן.
כל המדינה עכשיו שר השיר שהמילים שלך והמנגינה של ארקדי דוכין. זה ישנה משהו את האנשים, זה שהם ישירו את זה, זה שהם, יש כאלה שלא יודעים כבר את המילים בעל פה אפילו, גם של הדקלום שם, זה יעשה להם משהו?
אני מקווה שזה מעורר את הקהל לכל מיני רגשות, כמו כל השירים, זה דבר אחד, אבל הפנימי, בפנים, שיהיה זה מדובר על תופעות רוחניות שאנחנו חשים, ולכן אנחנו כך כתבנו את המילים האלו, זה מילים מהשיעור שלנו בבוקר. זאת אומרת שהרגשנו אותם בתהליך הפנימי שלנו, לכן אנחנו בזה כאילו עוטפים את הקהל גם כן בתהליך הפנימי, וזה ייתן תוצאה. אני מאוד מקווה שעל ידי קבלת השירים האלה לקהל הרחב זה ישנה משהו. זה לא חשוב באיזה צורה אתה מגיש לאדם את הרגש הרוחני שלך, הוא מקבל את זה וזה מתחיל להיקלט בו. כן? אני מאוד מקווה שזה ישפיע לטובה לעם, ו שזה הביא לנו גם כן בחיים הגשמיים תוצאות יותר טובות, לא רק ברוחניות, כי הגשמיות היא תוצאה מרוחניות. אם נהיה יותר קשורים לתיקון הנשמה, לא נצטרך איסורים בדרגה הגשמית. כן,
שאלה שמסכמת את כל השאלות שקיבלנו עד עכשיו, איך עלינו שלפני ההשגה כל הזמן להיזכר שלא מדובר בשום מושג גשמי?
פשוט להחליט פעם ולתמיד שאף פעם בתורה לא מדובר על העולם הזה. בתורה מדובר על הנשמה ואיך לתקן אותה. זה הכל. אין שום מילה אחרת על משהו אחר. אין נושא אחר. מה שמקולקל זה נשמה, האגו שלנו, רצון היצר הרע, רצון האגואיסטי, וצריכים לברר מה זה נקרא רצון האגואיסטי, זה לא פשוט, ואותו לתקן, עד שאנחנו נגלה את הבורא ברצון המתוקן, ועד שאנחנו נגיע למצב שאנחנו שווים לו לגמרי לפי הרצון ולפי המחשבה. לפי מוח וליבה. ואם אדם משתדל לראות דרך העולם הזה משהו רוחני ששם הוא נמצא, וזה דבר הנצחי, ואנחנו גם עכשיו נמצאים בו, רק זה נסתר מאיתנו, אנחנו חייבים לגלות את החוש לחיות את זה. ולזה כתובים כל הספרי תורה, אורה, אור, אוראה, איך עכשיו לגלות את הנצחיות שאנחנו בו נמצאים, אלה שיש בנו עלינו עכשיו איזה מין הסתרה, איך להוריד את ההסתרה מאיתנו ולגלות מצבנו הנצחי שנמצאים אבל לא מרגישים, איך לבנות את הרגש שלנו לזה. על זה כל הספרים סך הכל, כי אנחנו צריכים לגלות את הטבע השלם שנמצאים בו. כן, מיקרופון.
You say the book speak just of the spirituality.
אתה אומר שהספרים מדברים אך ורק על הרוחניות.
And me, I'm just I have the perception just of the material reality.
אבל לי יש תפיסה רק של המציאות החומרית.
Where is the bridge for the point for switch?
אז איפה הגשר או הנקודה שממנה אני יכול לעשות את הסוויץ' מהחומריות שאני תופס לרוחניות?
זה מגיע על ידי מאור המחזיר למוטב. זה חבר שלנו בפריז שואל, אנחנו לכן המקובלים מייעצים לנו לקרוא ספרי קבלה, אמנם שאנחנו לא מבינים שום דבר במה שכתוב שם, אבל כשאני קורא ורוצה להרגיש את זה, רוצה לראות על מה מדובר, אני רוצה להיכנס לאותו עולם הנסתר, הוא נסתר מהחושים שלי, אני נמצא עכשיו בחלום, בהסתרה, בחוסר בקיאות חושים, ואני רוצה שחושים שלי יתאחדו, כן? אז יהיו יותר חדים,
יתחדדו,
ואז אני ארגיש שזה נמצא כאן, אני ארגיש את הכוחות האלה, אני ארגיש את העולם הזה שכולו קשור עליי ולא מנותק, אני ארגיש שזה פועל בי וכולם שייכים לי, וזה עניין של גילוי. הגילוי הזה נעשה על ידי השפעת האור. האור הזה אני לא יודע מה זה, אבל יש כוח בזה שאני על ידי הספר משתוקק לאותו מציאות, לאותה מציאות שהספר מספר, אז משפיע עליי משם כוח שלאט לאט ככה פותח אותי להרגשה הזאת, קודם להרגשה ובהתאם להרגשה גם כן להבנה, וכך אנחנו נולדים בעולם הרוחני. נו. נו.
I think I understand.
אוקיי, נראה לי שאני מבין.
But
יש מישהו שיתרגם מצרפתית? כן, אז תן לו, נו. בוא, נו, בבקשה. Yes, נו.
Je perçois que je suis très égoïste.
אני תופס שאני מאוד אגואיסטי.
Quand j'ai des ressentis,
וכאשר יש לי רגשות,
j'ai toujours peur qu'ils soient dictés par mon égoïsme, du coup je sais pas comment interpréter.
אני תמיד פוחד שזה האגואיזם שלי מביא אותי למסקנות האלה, שזה הבחנות אגואיסטיות בעצם.
Parce que je me dis que mes ressentis vont essayer de me ramener dans mon égoïsme.
כי ההבחנות שלי מובילות אותי חזרה לתוך האגואיזם.
אל תפחד. הלוואי שנגלה את האגו שלנו בכל העוצמה, ומזה יהיה לנו פתח כבר לרוחניות. מי שלא מגלה את האגו שלו, הוא לא יכול להגיע לרוחניות. כל הגדול מחברו יקצור גדול ממנו. קודם נגיע לאגו גדול, ואז נתקן אותו. ובזאת נסיים.
נקרא מספר הודעות לסיום. היום יום ראשון, יום שידורי מיוחד באתר האינטרנט kab.tv. בשעה 4 אחר הצהריים משודר בשידור חי השיעור הווירטואלי עם הרב לייטמן בשפות עברית, אנגלית, רוסית, ספרדית, גרמנית, צרפתית ואיטלקית. בשעה 5:30 שיעור הילדים העולמי. בשעה 6:45 בערב תשודר בשידור חי ישיבת החברים העולמית. צופי ערוץ הקבלה, שימו לב, ביום חמישי, בעוד 4 ימים בדיוק, כולנו יחד נפגשים בבאר שבע לערב מרגש במיוחד. הרצאה של הרב לייטמן, מופעי תרבות ומוזיקה, וכמובן חיבור של כולנו לסביבה אחת טובה. יום חמישי, 5 בנובמבר, 6:30 בערב, היכל התרבות בבאר שבע. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209, או ייכנסו לאתר kab.co.il. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
כשאני לומד, מתמלא לי הלב, אני מתלהב
וכל כך אוהב.
כשאני לומד,
אני מרגיש מיוחד,
אבל הכי חשוב
זה לא ללמוד לבד.
לימוד זה שמחה, שלי זה שלך, הלב מתח לעולם, אתה זה כולם.
חושב איך לצאת
מתוך אשליה
ולחיות באמת.
כשאני לומד אני מרגיש מיוחד, אבל הכי חשוב זה לא ללמוד לבד.
לימוד